אנחנו פרק שני, פסקה חף. חף. אמר רב, כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, כאילו עשאו במה, שנאמר, חידו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה לחשב הוא. אל תקרי במה, אלא במה. כלומר, אל תתעסקו בבני אדם שאתם צריכים להתעסק בתפילה לקדוש ברוך הוא. והפסוק קורא לזה במה, זה רומז לבמה. שמואל אמר, במה חשבתו לזה ולא לאלוה. כלומר, במה אתה מחשיב אותו יותר מאשר את הקדוש ברוך הוא, שאתה מקדים לשאול בשלומו לפני שאתה מתפלל. אומר הרב, יסוד השלום והאחדות בין בני האדם יצויר על פי שני מיני הערות. כן, אנחנו פסקה חף. כן, כלומר, כאשר אנחנו מדברים על שלום בבני אדם, יש פה שני עניינים. או מצד ההכרה הפנימית בחפץ עליון, שהוא לתכלית השלום והאחדות בבני אדם, מאחר שכולנו אחים אנחנו להבינו שבשמיים ובאחדות ושלום בני אדם יוכלו לצאת לאור החמודות הגדולות של שלמות החכמה והצדק והמישרים. כן, זאת אומרת, יש עניין אחד, שהוא העניין המהותי, שהוא הקשר שלנו אל מטרה אידיאליסטית, כללית, של עולם מתוקן, זה נקרא חפץ עליון, רצון השם, שהמטרה האידיאליסטית הכללית זה השלמות של החוכמה, הצדק, המישרים, אין חוכמה, זה השלמות השכלית, הצדק והמישרים, זה השלמות המוסרית. ולשם אנחנו צריכים להיות מכוונים, ולכן אנחנו כחברה, כציבור, פועלים להיות מכוונים אל השלמות הזו, אל האידיאליות הזו. זה אופן אחד. ויש אופן פשוט שאדם מכיר שהוא מדיני בטבע, ובהתבודד כל אחד בתועליותיו, לא יעלה בידו חפצו, גם לא יתגבר על חזק ממנו. אבל בהתאחד הרבים על ידי השלום ישיגו חפצה ומצא כל איש פרטי חפצה לבבו. אומר הרב, אבל יש עניין של שלום שני, שלום חברתי. זאת אומרת, השלום החברתי בעצם אומר דבר כזה, לכל אחד מאיתנו יש מטרה שיהיה לכל אחד כמה שיותר טוב. ולכן הכי משתלם לנו זה להיות בשלום, לשלב כוחות ולפעול למען הטוב המשותף לכולנו. זאת אומרת, אפשר לומר זו תפיסה אגואיסטית, לא בהכרח, כן, שזה נובע מאגואיזם, אבל גם אגואיזם יכול להוליד שלום כזה. כי בסופו של דבר, מה השלום הזה אומר? אבל לכל אחד מאיתנו יש אינטרסים, יש מה שטוב לו. ואם אנחנו כל אחד רק יפעל למען האינטרס שלו, בלי להתחשב שיש גם אדם, אדם אחר שיש לו גם אינטרסים, אז בסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו נלחמים אחד בשני ושנינו נפסיד, כי במלחמות לא מנצחים, במלחמה מפסידים. ולכן כדאי שנעשה שלום. כמובן זה רמה אחרת לחלוטין מאשר הרמה שהזכרנו מקודם, האידיאליסטית, חפש את העולם מתוקן מצד הערך האמיתי של תיקון העולם. ולכן כותב אחר, הנה פשוט שהמין הראשון מהשלום, כלומר השלום האידיאליסטי, ייבנה רק על ידי הכרה בכבוד שמיים. מה? לא ייבנה רק על ידי הכרה בכבוד שמיים, אלא רק. כלומר הוא ייבנה רק על ידי הכרה בכבוד שמיים, כלומר שאתה חי מתוך הכרה שיש אידיאל אלוהי. כבוד שמיים, זאת אומרת שבעולם יש ביטוי וחשיבות לאידיאל האלוהי. וברוממות תכלית ההשגחה העליונה על המין האנושי. כן? זאת אומרת שאתה גם מבין, כן, שיש מגמה אלוהית ויש כוונת מכוון ויש השגחה והדרכה של הקדוש ברוך הוא את העולם, שכל הזמן מקדמת אותו אל המגמה של השלמות הזו. אמנם, האופן השני, מה שאמרנו שכל אחד רוצה בסופו של דבר שיהיה לו טוב, ולכן עושים שלום כדי לשלב את הכוחות של כל אחד באופן פרטי יהיה טוב. אומנם האופן השני הוא אופן פשוט, טבעי, יימצא גם כן אצל שוכחי אלוה. לא שאמרנו, כל מוסד על אגואיזם. אומנם כשנתבונן בדבר נראה שיש הבדל גדול בין האחדות שתימצא על ידי הסיבה האמיתית הגבוהה מצד ההכרה בחפץ התכלית העליונה שבא רק על ידי שלום הבריאות, שזה העניין הראשון, ובין האחדות שתימצא מפני הערת טובתו של כל יחיד, שזה השיקול השני לשלום. כן, כמובן, במושגים חילוניים, ודאי שלא שייך השלום הראשון, כן? איזה אידיאל אלוהי של עולם מתוקן ותיקון ולא סוף ולא גבול. מתוך הדבקות הזאת במטרה האידיאליסטית הזאת אנחנו פועלים ביחד, כי רק מהכללות יוצאת השלמות וכו'. זה מחשבות שהן מחשבות רוחניות, מחשבות של חילוניות שבאות מתפיסות של חול. זה המחשבות השניות, כן? זה המחשבות על טובה פרטית בסופו של דבר, על כי הראשונה נוסדה באהבת הכלל באמת, כן? אתה שייך אל הכללות. זאת אומרת, אתה מבין שהפרטיות שלך זה דבר מצומצם שיש בו חסרונות מעצם זה שהוא לא כולל. זה בעצם המשמעות של האדם שחי מתוך יראת שמיים, מתוך קשר אל הכללות הכוללת הכל, אל האידיאל הכולל הכל. והוא מבין, מה זה יראת שמיים? הוא מבין כמה הוא קטן יחסית לאמת הכוללת, לכן הוא מתבטל כלפיה. יש משהו יותר גדול ממך, יש כללות, ולכן אתה תופס את המציאות שלך כחלקיות, ולכן אתה זקוק לאחרים. כולנו נזקקים, כי כל אחד מאיתנו הוא יצור מוגבל. באף אחד פה אין לו את מה שיש למישהו אחר שנמצא פה. אף אחד פה אין לו את זה, כי כל אחד מאיתנו הוא עולם שלם, שעולם שלם של רצון, של רצונות, של מחשבות, של רגשות, של גנים, של טבע, של הקשרים משפחתיים, סביבתיים, חברתיים, ושור של הכל, של נשמה אחרת, משהו שצריך לפועל, איזשהו עניין אחר, התמודדויות אחרות, הצלחות אחרות. ואת זה אין לכל אחד אלא את עצמו, ואין לו את מה שיש אצל אחר, אחר הוא זקוקים אחר לשם. זה הסתה הראשונה. כן.
השלום האוניברסלי מגיע בשלום האידיאליסטי? כן. עכשיו, שאיפה למשהו
אוניברסלי, שתקיף את כולם. תקיף את כולם במובן של מה? של חיה ותן לחיות, כמו השקפה השנייה, אז זה משהו שהוא נשאר ברמה של הפרט. כן. אתם יכולים לראות איך כל התנועות החברתיות שהיו לפני מה שנקרא במאה ה-19 למניינם, תחילת המאה ה-20 למניינם, שהם דיברו על חברה, על כלל וכולו וכולו, איך כל אלה בסוף מתנקזים היום לזכויות הפרט. כן, היום אנחנו חברה שעסוקה עובר לזכויות הפרט. איך זה קרה? איך מקומוניזם, זה רעיון שנראה פנטסטי, אין פרטיות, איך זה הגיע בסוף לשיא הפרטיות? אז התשובה היא פשוטה, כי הרעיון של הקומוניזם הוא ביסוד שלו היה שלכל אחד מהפרטים יהיה יותר טוב במובן הפרטי. רק זה רעיון שלא צלח, כי הוא לא מתאים להתנהלות של בני אדם. אבל ברגע שהמטרה שלו בסוף היא להטיב עם הפרטים, כדי שלכולם יהיה מצב כלכלי טוב, יהיה שוויון חברתי וכו', זה היה רעיונו. כן, אנחנו רואים שהוא נכשל במבחן המציאות, הוא לא רק נכשל, הוא נכשל כישלון חרוץ, והוא הזיק נזקים נוראים לאנושות, הרעיון הזה. אבל בגלל שהוא בסופו של דבר חזר אל הפרטיות, אז כשיצאו ממנו, אז בעצם נשארו עם אותה פרטיות שהייתה ביסוד שלו. כן.
נחזור עוד פעם על השלום האידיאלי.
שלום האידיאלי זה לחיות עם הכללות הכוללת הכל, כלומר אלוקים, כלומר המציאות כהופעה של הכללות, כלומר כל יצור מושלם ככל שיהיה במובנו הפרטי יש לו חסר עצום במה שאיננו הכללות הכוללת את הכל, ולכן יש תמיד שאיפה להיות כמה שיותר משוייך אל הכללות. כן, זה נקרא דבקות בהשם, הדבקות בכללות הכוללת הכל. לכן אומר הרב, זה יכול לבוא רק מתוך הכרות רוחניות, זה לא יבוא מתוך איזה מחשבות חברתיות על שילוב כוחות או שילוב ידיים בשביל מטרה של טובה של כולם, כי הטובה של כולם בסופו של דבר חוזרת לאדם הפרטי במחשבות של חול. זה מה שהוא אומר, כי הראשונה נוסדה באהבת הכלל באמת, על כן קרבות ימיה, ככל שיותר תאריך זמן, תוסיף אהבת הכלל להתגדל, והיא כנסייה, כוונה כינוס של בני אדם, שהיא לשם שמיים, שסופה להתקיים. כמו שאומרת המשנה, מסכת אבות, אבל האחדות למטרה של אהבת כל יחיד לעצמו, אבל אם מתאחדים כדי שלכל אדם פרטי בסוף יהיה טוב, זה המטרה, הפרט, כן? היא אחדות מקרית. רק עכשיו, בגלל שזה הכי משתלם. ויסודה הוא אהבת הפרט העצמית. אז אדם אוהב את עצמו, כמו שאמרנו, אגואיזם. אין סופה להתקיים, כי אין לה מרכז אמיתי. אומר הרב, חברה כזאת בסוף היא להתפרק. ואף על פי די לכאורה מתגדלת האחדות, אז לכאורה, כמו שאמרנו, בחברות הקומוניסטיות. אז הנה, דווקא הצמנו, ואנשים, הם פועלים למען המדינה, וכו' וכו'. אבל, אומר הרב, לסוף כל יחיד יחפוץ, ימשוך לעצמו רוב הנאה. כי מה דוחף אותו להתאחד עם השני? לנצל את המשאבים שיש אצל השני לטובתו, הרי זה הרצון של כל אחד. ואז מה זה עושה? זה מעצים את האגואיזם. אני אסביר תכף למה זה מעצים את האגואיזם. ותצא כאש שנאה במלחמת אחים. למה אנחנו אומרים שזה מעצים את האגואיזם? לכאורה תאמר, בסדר, זה לא מוצלח, זה לא יסוד למשך זמן, כי האגואיזם יחזור לשלוט, אז ממילא זה יתפרק, חברה כזאת. אבל למה זה מעצים את האגואיזם? אז סיבה היא כך. כשאדם עושה שלום ממניע אגואיסטי, בעצם הוא משלם מחיר. בתפיסה של, כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, אני מוכן להתפשר. אני מרוויח כך וכך, אבל יש קופה ציבורית. אני משקיע בקופה ציבורית. אני רציתי לבנות בית עם 70 חדרים, אבל בגלל שאני חי בחברה ואני צריך להתחשב, אז אני בונה בית יותר קטן, צריך לקבל אישורים. העיר לא נותנת לנו לבנות כאלו בניינים, רק באישורים מיוחדים. אני מתפשר, אני מקבל את ה... וככה אדם בעצם כל הזמן בשביל השלום הזה, מבחינתו, בגלל שהוא לא רואה בשלום אידיאל עצמי, הוא רואה באמצעי להגיע לצרכים הפרטיים שלו. הוא כל הזמן משלם מחיר בשביל הצרכים הפרטיים שלו. כמו שאתה דוחק את הבן אדם יותר, אז מה יקרה? האינטרס שלו עוד יותר מתעצם, כי הוא יותר משלם מחיר בשביל העניין. זה מה שקרה, כמו שאמרנו, בקומוניזם. לקחו אנשים ואמרו להם, תשמעו, אנחנו אין אצלנו מעמדות בחברה, כן? נמאס לנו מעמדות הכלכליים. אנחנו כולם שווים. כן? אז גם אם אתה תהיה אדם שמתמסר ועובד ובעל כישרונות ובעל יכולות, שאילו היה שוק חופשי ולא היה משטר של קומוניזם, היית עשיר, אבל אתה עכשיו תהיה בדיוק כמו השני, שהוא גם מתאמץ הרבה פחות ממך, וגם יכול להיות שבאופן אובייקטיבי הוא פחות בעל יכולות ממך, אבל אתה תתאמץ כמו, והוא בסופו של דבר יחלוק ממך בצורה שוויונית את התוצרים. עכשיו תחשבו על האדם הזה, בעל היכולות, יכל מאוד מאוד להצליח. בעצם כל הזמן יש לו בתודעה שהוא משלם פה מחירים כבדים בשביל החברה. זה פשיטה, אבל לא רק זה, זה יעצים לו מאוד את האגואיזם, כי הוא ירגיש מנוצל, הוא ירגיש שכל הזמן האינטרס שלו המקורי, שזה האגואיזם, כמו זה, זה טובתו הפרטית, כל הזמן מנקר לו בראש. הוא אומר, תשמע, לא יכול להיות, אתה... זה מה שקרה באמת במדינות האלו. מה שקרה זה שהמושחתים יותר, הם התחילו לצבור כוח אגואיסטי, ורשעות עצומה יצאה מהם, לדכא, להרוס, להרוג. כן? לכן אומר רב, על פי די לכאורה מתגדלת האחדות, אבל לסוף כל יחיד יחפוץ למשוך לעצמו רוב הנאה, ותצא כאש שנאה ומלחמת אחים. והנה ביותנו על אדמתנו ונבנה בית עולמים, ובית המקדש, בית המקדש היה בנוי, היה הוא המרכז במקום האחדות. על כן אסרו הבמות הפרטיות, אף על פי שהיה אפשר להתאחד גם כן על ידי הבמות בקיבוצים קטנים. כן? זאת אומרת, למה אסרו הבמות? כי התפיסה של מה שהתורה מכוונת זה תפיסה כללית. אנחנו עם אחד. זה לא כל אחד עכשיו בשכונה שלו, בחצר שלו, בעיר שלו. אבל הבקשה הקטנה מביאה פירוד למרכז הגדול. למרות שהבמה נניח תהיה עירונית, אבל גם זה עדיין משהו חלקי יחסית לכלל העם. ותיבטל אחדות האומה, שרק ממנה תצא תכלית רצון השם. על כן הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל. כן, מה הבעיה פה? מראה לדעת שלא מכיר שיסוד השלום וקיומו הוא תלוי רק על ידי הכרת דעת השם, והיא הסיבה הראשית מקבלת השלום. לא באורח מקרי, רק בדרך עצם. כן? הרי מה זה שאתה נותן שלום לשני לפני שאתה מתפלל? זאת אומרת, לפני שאתה משתייך למגמה הכוללת שהיא יסוד השלום האמיתי, אתה עושה מין שלומות חלקיים כאלה. זאת אומרת, אתה עוזב את השלום האידיאליסטי לטובת שלום שהוא מצומצם ומוגבל, שבסופו של דבר חוזר לפרטיות. כן, אז אומר הרב, אבל עניינה הוא רק אהבת עצמו. הוא חושב שיישא את השלום מפני הכרה טבעית, אבל עניינה הוא רק אהבת עצמו. אנחנו אומר, אז זה בלי פירוד. כאילו עשה אובמה, מה זה הבמות? הבמות זה בעצם פירודים, כל אחד עם עצמו. שחשוב חיבור לפי הנראה וקיבוץ הנפזרים לעבודת השם, כי זה במה עירונית וכולו, אז הנה, כולם מתקבצים. אבל הוא מפריד אל התכלית הגדולה, שיוצאת רק על ידי הכלל הגדול, שזה עם ישראל בכללותו. לכן כשיש בית מקדש, אין במות. כמו כן, המתחזק באנושיות. כן, זאת אומרת, הוא... כן, במובן החברתי, הוא משקיע, הוא משקיע באנשים, ובלי להזכיר שהם שווה מראות שיסוד השלום והעולם הוא שבו של המלך שהשלום שלו ברוך הוא, אף שהוא מאחד לשעה, ויכול שאתה תראה כל מיני קיבוצים כאלה שהם נוצרים, והם טוב להם אחד עם השני וכולו, והם התאחדו, כן, זה כמו הקיבוצים שאנחנו מכירים במדינת ישראל, נכון? זה מין התאחדות של קומוניזם, ובסוף זה נדלן, הפך להיות נדלן, אזורי הנדלן העיקרים ביותר. קיבלו הרבה אדמות בשביל מטרה אידיאליסטית של קומונה, אבל זה אחרי שהתפרטו, אז כל אחד תחת גפנו ותאנתו. אבל על ידי מיעוט הכרה בכבוד שמיים התגדלו בהכרח התכונות הראש. זה לא חיים, אידיאל אלוהי של האינסוף, של הכללות הכוללת את הכל, יוצא מהפרטיות שלך אל גודל, אל כללות. ואז, בהכרח התכונות הרעות ועבד כל אחד לעצמו, תתרבה עד שלא ייקון מצב השלום, שלא יתבסס על מצב של השלום, היא חיבור שסופו מביא בפירוד וחיסרון גדול. טוב, אנחנו נעצור כאן.